בוקר טוב. חשבתי אולי רק להזכיר, אולי לזרז את המזורזים. אני מאמין שאין פה מישהו שלא יודע, מי בקי יותר, בקי פחות, אבל האומה שלנו נמצאת בתסיסה, בימים שיש בהם הרבה בירורים. כוחות שדוחקים זה את זה בתוך המחנה. אני לא מתכוון כרגע להיכנס לזה, וגם לא מתיימר להגיד שניכנס לזה, אז אני יודע להגיד דבר דבור על אופניו, אבל אי אפשר שלא לתת את הדעת על התהליכים שאנחנו עוברים בתוכנו. בתוכנו פנימה, מבית. וצריכים להתמלא במבטים אמוניים. אני מאוד מאוד מעריך את הפוליטיקאים, בטח את האמיצים שבהם, שמופעלים עליהם כרגע לחצים אדירים. חלקם ממקומות אותנטיים, חלקם ממקומות בעיניי מאוד נבזיים. אני מאוד מעריך אותם, אבל לא מפיהם אנו חיים ולא את תורתם נשתה בצמה. את תפקידם הם יעשו, ובאמת על כך אני מלא הערכה כלפיהם. אבל את רוח הזמן, או את אמונת איתנו, אנחנו צריכים לנוק מתוך התורה, מתוך התורה הגואלת. תורה גואלת זה לא איזשהו ביטוי נחמד כזה לתורה שמדברת אליי. תורה גואלת זה התורה שהיא מדברת על התהליכים הכי עמוקים שמתרחשים באומה שקמה לתחייה, ומילא על כל הנסיגות וההתקדמויות שישנן, וצריך להתמלא מזה. א', להתמלא מזה כי זה יכול מאוד מאוד להחליש המצב. יכול מאוד מאוד להבהיל. אבל ב', להתמלא מזה כי כשהדברים הללו קורים, אז כנראה שיש פה איזושהי תכלית, איזושהי עצת השם עמוקה, שחשב טוב על עמו, וחשב טוב על עמו, כרגע לפנינו מופיע בצורה כמו שזה מופיע, בצורה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד כואבת. אז אני לא מתכוון עכשיו להגיד לכם את דעתי הדלה בזה, אבל אני רק בקריאה, מה שאמרתי, בתזכורת, בזירוז, שצריך להיות שייכים לזה. באמת, אני לא חושב שכשקורים מאורעות כאלה, כמו שקורה בתקופה האחרונה או היום, או לא יודע מה יהיה היום, אבל אז אני לא חושב שצריך להתעורר היום, כי באמת אם אתה בתחילת הדרך שלך לא כתבת לך את ספר האמונה בחיקך, ואתה הולך איתו כל הזמן, אז כבר יש בעיה, וזה לא יעזור אם היום תבוא ותגיד מה יהיה, מרוב פחד, אז לא יעזור. השייכות ללימודי אמונה וללימודי אמונת איתנו, אני לא מתכוון לספר כרגע, אם כי אני מאוד מאוד מתכוון לספר. אבל כרגע אני לא מתכוון לספר, אני מתכוון לנקודה של הספר. האמונה של העת, של קצם גולה. אז כל הזמן צריך לעסוק בזה. אבל כן, בימים כאלו שהם מורכבים, אז צריך ביתר סט. לא יודע אם יש עכשיו איזושהי שיחה שיכולה להסביר לכולנו מה בדיוק קורה ולחלק לנו תפקידים, מה לעשות. אבל כל הזמן צריך להיות שותים בצמא ממעייני הישועה. מעייני הישועה, מתורת הישועה, מתורת הרב, והרב צבי יהודה, וזה לא יכול לעבור על ידינו. זה, קודם כל לא כדאי ששום דבר יעבור על ידינו, אבל בטח לא דברים רציניים וכל כך יסודיים כמו מה שקורה פה, וקורים פה תהליכים מאוד מאוד רציניים. מצליחים לסחרר פה את העם שלנו, וכנראה שמתעוררים בו כוחות שרדומים בו, שזה כנראה סימן להתעוררות של כוחות עוד יותר פנימיים שיש בו, וגם ההשלכות הממשיות, לך תדע מה יקרה בתוכנו. מחרותיים, לא מחרותיים באמת, מחרותיים כמשל, יודיעו פה שמוציאים ראש ממשלה נבחר לנבצרות. זה חתיכת דבר מורכב הדבר הזה, מה יקרה? לקראת מה אנו באים? אנחנו לא ניתן שזה יקרה. רק מה זאת אומרת לא ניתן שזה יקרה? נלחים באחים שלנו. אז אני רק מזכיר, ואני בטוח שאני פה מדבר עם הזוכרים, אבל יהי רצון שאני מזכיר לכולם שצריך להתחזק בלימודי אמונת איתנו, להבין את החסדים המרובים שיש במה שהקדוש ברוך הוא לא מניח לנו להישאר קטנים, להישאר מה שנקרא ציוניים פטריוטיים במובן הרגיל. והנה זה פשוט נמחק. עד אתמול אתם כפרתם בציונות המפאיניקית, היום כולם כופרים בה. אבל זה לא נחמד, כי בדרך כלל שלומדים את זה בישיבה, אז קוראים באורות, ואומרים, כן, החילונות היא תתרסק. כשזה מגיע לשפת המציאות, זה נורא. נורא והיום. ויש הרבה מה לברר בזה, הרבה מה ללמוד בזה. יהי רצון שאנשי התורה, אנשי המנה, ידעו לחבר את המשיכים, ולקחת ממעמקי הגניזה של הנשמה, של האומה שלנו, את הכוח שיעמיד את העם כולו על רגליו. טוב, אנחנו בגאווה חף וו. כשכבד הדבר להתנשא לאט לאט, הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. כי תכף, כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רב טוב מאוד, או רוב טוב מאוד. ואז ישמח בטובו מאוד, וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב טהור, מלא תקוות ניחומים. אז בסוף של הפרק פה על הגאווה, אז יש רצף של פסקאות שמדברות דווקא על הצורך להתמלא באיזושהי גאות קודש, שהיא באמת הענווה. כשכבד הדבר להתנשא לאט לאט. הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד. ישנם כל מיני מצבים שונים מבחינת ההתפתחות של האדם. המסלולים הללו מחולקים לשניים. יש ואדם הוא בונה את עצמו לאט לאט. צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד. ויש שהטיפוס האיטי הזה הוא לא צולח לו. כן, הדבר הזה מובא גם כן בהרבה ספרי מוסר, כל מיני הדרכות להקשר כזה ולהקשר כזה. לפעמים זה תלוי באישיות, לפעמים זה תלוי בעניין המדובר. מה אתה רוצה לתקן? כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, משמע שלפעמים ישנה התקדמות שהיא איטית, מדורגת, אבל לפעמים זה לא הולך. זה כבד, זה לא מצליח להתרומם. האדם בונה לעצמו, מעריך את עצמו בצורה כזו שהיא תהיה בהתפתחות מדורגת, אבולוציונית של כוחות מסוימים בנפשו, ברוחניותו, והוא לא מצליח. אז הרב קורא לו פה, ביותך אתה, כשאתה לא מצליח להתרומם לאט לאט, אז תדע שיש פה הכרח. אתה כבר לא יכול לנסות להמשיך להתקדם במסלול הזה, אלא אתה מוכרח להתרומם בבת אחת. יש כאלה שלא מוכרחים להתרומם בבת אחת, התרוממו בבת אחת, אבל פה מדובר באיזושהי התגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הוא אומר לך, אם אתה רצית בעניין קפידה מסוימת שאתה רוצה להתחיל להקפיד, התעלות מסוימת, ואתה קולט שזה לא הולך בצורה הדרגתית. אתה מוכרח, הקדוש ברוך הוא מגלה לך, להתרומם בבת אחת. לא להחליט שאני מתחיל לאט לאט לנקות את עצמי מקלקול מסוים, או להגביר בתוכי את לימוד התורה לאט לאט. זה הכרח להתרומם בבת אחת. איך מתרוממים בבת אחת? הרי אפילו לאט לאט אני לא מצליח. אני לא מצליח לבנות את האבן דרך הקרובה, אז איך אני אסיים את כל אבני הדרך של ההתקדמות? אומר הרב, להשתמש במידת הגאווה של קדושה. ולהשקיף על עצמו בעין טובה מאוד. למה זה מידת גאווה של קדושה? ואיך בכלל יכולה להיות מידת גאווה של קדושה? לא, זה לא גאווה, זה לא המילה הכי טמאה שיש. אז אני חושב שדיברנו על זה למעלה, אני לא זוכר מה בדיוק את הביטוי הזה, אבל מידת גאווה של קדושה, שמקורה בהשם הלך גאות לבש, גאות השם, זה כן, כן, זה רק מברר לנו עד כמה שאלת הענווה או הגאווה היא לא תלויה במה שאתה מחצין, אפילו לא במה שאתה אומר או חושב. היא תלויה במרכז הנקודה של התנועה הנפשית. גאווה של קדושה היא כן גאווה שיודעת להצביע על עצמי כבעל עניינים טובים. להשקיף על עצמו בעין טובה מאוד. אני מזהה בעצמי הרבה נקודות חיוביות. הרבה נקודות שמבטאות גודל. אז למה זה לא גאווה? פסולה. יושב הבטלן הזה, שלא מצליח בכלל לקום כמו שצריך לסדר הראשון, ואומרים לו פה, תקפוץ, תתייחס אל עצמך, מה שנקרא, רב נחמן מדבר על זה, תשים על עצמך חלוק לבן, חלוק של צדיק. תשים על עצמך את החלוק של הצדיק. זה לא אדם שהוא גאוותן, שהוא חי באיזושהי קונספציה מדומיינת, והוא לא מבקש את ההתקדמות. אז זה בדיוק ההבדל. שכשפה הרב אומר להשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, ולמצוא את הצד הטוב שבו, להשקיף על עצמו בעין טובה לא בשביל ההגדרה. לא בשביל קריאת השם שלי כלפי עצמי שאני טוב. ואז איזה יופי, אני טוב. אני חושב שכשפה האדם משקיף על עצמו בעין טובה מאוד, הוא רואה בתוכו הרבה זרעים חיוביים, עיקר הבקשה הפנימית שלו, שהיא שורש העניין, עיקרה זה בשביל להתעלות. וכיוון שמבחינת הזרם הכללי שממלא את האדם, הבקשה להתעלות, אז עכשיו מצוין, שיגדיר את עצמו בהמון המון הגדרות טובות, וידע להגיד נכון, אני בקושי מצליח להתקדם, אפילו לא לאט לאט, אבל מבחינה עניינית אני יודע עד כמה גם זה שאני לא לומד, זה כי כל אחד יגיד לעצמו, כי באמת אני יכול ללמוד הרבה יותר טוב, אולי אפילו ממה שחבר שלי לומד, ושוב, לא בשביל להיות יותר טוב מחבר שלי, אלא אני מכיר, יש לי איזשהו חולשה מסוימת, אבל קללתי היא ברכתי וברכתי היא קללתי. אבל הוא אומר את זה לעצמו כדי להתפתח. עכשיו, זה תמיד אנחנו מזכירים את זה. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, אותו אחד שהפסקה פה קוראת לו, כשהוא לא מצליח להתנסה לאט לאט, להגיד את זה ולא להרגיש צבוע. להגיד את זה, אני באמת מלא בנקודות חיוביות. יש בתוכי פוטנציאל גדול, אדיר. זה נקרא מידת הגאווה של קדושה. היא גאווה של קדושה ולא של תומה, כי גאוות התומה היא מוות. היא איזשהו פסל. פסל נפשי, פסל רוחני שבו אתה מפסל את עצמך. אבל פה יש תנועה מתמדת. והתנועה המתמדת הזאת רוכבת על גבי השקפה על עצמו בעין טובה מאוד. לא רק השקפה על עצמו בעין טובה מאוד. למצוא את הצד הטוב שיש בכל מגרעותיו. אתה יודע למה אני לא לומד כראוי? אתה יודע למה אני קצת לא נעים לחברים? זה ברור נוקב עם האדם בפני עצמו. זה מאוד מאוד עדין העסק פה. אבל הוא ידע להסביר לעצמו. נכון, אני יש לי קצת בעיה מבחינת היחס הראוי לחברים, הוא ידע להגיד מה חיובי במגרעת הזו. והוא צריך לעשות את זה. אבל לא לעשות את זה בשביל ממילא לחזור עכשיו לכס המלכות. אדרבה, זה רק ממלא אותו בתעצומות לפעול.
זה דבר טוב שבעצם המגרעת.
כל מגרעת עכשיו נבחן, אני לא יודע, כל עניין לגופו, ויכול להיות שגם כל איש לגופו. שיכול להיות שהוא לא לומד תורה, כי מה שיש בו זה קומות מאוד מאוד רציניות שאמורות להתמלא. אומר משהו יחסית שטחי. והוא לומד בצורה, הלימוד שסביבו זה לימוד שלא נותן מענה לתביעה שלו. אז בטח שהוא לא יקום, כי זה משעמם אותו, הדף מקורות הזה. ויכול להיות שהבעיות שלו בהקשרים כאלו ואחרים, זה בגלל איזושהי קריזמה שהוא מפוצץ בה והוא לא מנהל אותה נכון. לא יודע מה, אני לא נכנס עכשיו. רק אני עוד הפעם אומר, הפסקה החבב פה היא פסקה שאתה והקדוש ברוך הוא יודעים אם אתה הכי שקרן או הכי דובר אמת. והשקרן יודע שהוא שקרן והוא גם סובל מזה. לא בגלל השקרנים הרב לא יכתוב את הפסקאות החשובות האלו. הוא כותב באגרות, למרות שזה לא בדיוק קשור כאן, אבל הוא כותב באגרות, מהבלתי מבינים אי אפשר ואין צריך להיזהר כל כך. יבוא מי שיקח את הפסקה הזו, שקב על המיטה, יגיד, כן, אני לא לומד כי הרב שלי ילד. בסדר, מה נעשה איתו עם אחד כזה? כי תכף כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, תכף ומיד, תכף הכוונה מיד, כאשר אתה שם לב, שם את ליבך, את תשומת ליבך, לדרוש את הטוב שקיים בך. מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רב טוב מאוד. יש בי המון המון טוב. והוא כל מה שחשבתי שרע. ואז ישמח בטובו מאוד, וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות. אתם רואים? מיד זה גורם לו להרבות בפעולות טובות. בלב טהור. לב שנקי מכל הגסות הגאוותנית הנמוכה. יש פה טהרה, יש פה נקיות. הוא מלא תקוות ניחומים. ניחומים, נחמה זה כשה... דבר מתהפך מרע לטוב, ניחם השם על מחשבתו. אז כל העניינים השליליים שבו מתהפכים לטובה. אני מסכים שהפסקאות האלו הן פסקאות שפונות לאדם שיש בו איזושהי בגרות רוחנית. איזושהי... נקרא לזה איזשהו שקט. אדם שאין בתוכו שקט, הוא לא יכול לעבוד עם הפסקה הזו. נזכי. אבל צריך לדעת שהפסקאות הללו הן מאוד 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 משמעותיות. הן פותרות הרבה מעקשים ומשוכות בעבודת השם שלנו. והבא בבית המדרש, בשערי עבודת השם, הוא צריך להתמלא מזה. זה אמיתי, וזה חוסך הרבה בעיות. לא רוצה להגיד חוסך הרבה כסף של פסיכולוגים אחר כך, אבל זה חוסך הרבה בעיות. כ"ז. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד, מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. ואז הוא קודש קודשים, ודבריו הם חוצבים להבות אש. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו אז ענווה פסולה. וגאווה זו היא ממולאת בענווה, הממוזגת בגבורה ושמחה ואהבת נצח לכל. לפעמים תופעה אצל הצדיק. הצדיק זה לא כמו שאנחנו היום קוראים לכל אחד פה במסדרון צדיק, אתה יכול להביא לי מים, או איזה צדיק אתה. צדיק זה צדיק. זו מילה מאוד מאוד קדושה, כדאי קצת להתקמצן בה, כדי לא לטשטש את הערכים. לפעמים מתגאה הצדיק ותוקפת אותו איזושהי גאווה כזו, מפני גאות השם שמרגיש בלבבו. הצדיק מתגאה. הצדיק מתגאה כי הוא חש את השם מלאך גאות לבש. מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. הצדיק מתגאה מפני שהוא חש את העליונות המוחלטת שיש במלכות השם. את העוז שלה. את הממשלה שלה. וכשהוא מרגיש אותה בלבבו, הוא מתמלא ממנה. בדבקותו בה, הוא מגלם אותה במרכז הנפשי שלו. והצדיק הוא מתגאה, ואז הוא קודש קודשים. הוא הנקודה שממנה משתתת כל הבריאה כולה. שמה באותה גאוות מלכות השם, כל המציאות כולה היא רק שותה מן המעיין היוצא משם. וזה מעיין כל המעיינות. אתם יודעים, יש את הגר"א המפורסם שכתוב בחז"ל שגם תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית מגאווה. ומה הגר"א אומר? אפילו לא זוכר זה כתוב. הגר"א אומר שמה זה שמינית שבשמינית? זה תעשה חשבון של 8 ו-8 בספר בראשית, אתה תגיע לקטונתי מכל החסדים. מה רוצה הגאון לומר? פעם חשבתי, לא בדקתי אם זה נכון. אני לא יודע אם זה פירוש, אבל מה שנקרא ביאור זה יכול להיות. זאת אומרת, זה מה שאני מבין בגאון, ואם הוא לא התכוון לזה, אני מקווה שאולי הקדוש ברוך הוא התכוון לזה. אני מתכוון פירוש וביאור בהקדמה לעניין, אתם מכירים? מה ההבדל בין פירוש לביאור? אולי כשהגאון אמר ש... שמינית שבשמינית מגאווה, הוא מפנה אותך לקטונתי מכל החסדים, אז המחשבה הפשוטה אומרת, הנה, אתה רואה מה הגר"א אומר? חשבת שמינית שבשמינית, שמינית שבשמינית שלך זה ללכת להיות קטונתי. אז תרגע. אבל אולי הגר"א לא בא לבטל את הפשט בדברי חז"ל, שצריך גאווה. והגר"א הפוך. במקום שאתה תפסת את השמינית שבשמינית, כאיזושהי נקודה מאוד מאוד שולית, ונו, איפה בא לידי ביטוי השמינית שבשמינית הזו? אז הגר"א אומר לך, קטונתי. אם אתה תהיה בעמדה כזו, שמקטין את עצמך כלפי החסדים האלוקיים, אם אתה תהיה מתבטל בפני השם מלאך גאות לבש, זו הגאווה שצריכה למלא את התלמיד חכם. זה לא שמינית שבשמינית מהאישיות שלך. בסדר, אני גולש פה על גלי הדרשה שלי. אבל זה לא שמינית שבשמינית, הכוונה איזושהי פאה כזאת עם מקצה האישיות שלך, שבה אתה גאוותן כמו החבר'ה על הברזלים, רק קצת. הגאווה פה היא מסוג אחר לגמרי. היא, אני בכלל מגזים איתכם, אז היא מהשמונה, בשמונה, קטונתי. באיזשהו עולם מאוד 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 מנותק בכלל מכל המציאות הנמוכה, עולה לעולם הבא, מתבטל למציאות של השם, והוא מתמלא בגאווה. הקטנה היא הגאווה והגאווה היא הקטנה אצל הצדיק. תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית של גאווה, כי הוא זה שבאמת חש את הקוטן מול גאות השם. ורק הקוטן האמיתי הוא פותח את הלבבות להרגיש בגדלות השם. ואז יש מצב שאתה לפעמים כל כך מרגיש את זה, כי אתה כל כך הקטנת את עצמך ועל כן כל כך חשת בגדולתו, שאתה נהיה כמוהו. מהו אף אתה? מהו אף אתה? לא רק ברחום חנון. מהו אף אתה? גם בגאה. ואז הוא קודש קודשים. המוח הפנימי של כל היש. המוח לא בדיוק מתנהג באיזושהי התבטלות כלפי שאר האיברים. ודבריו הם חוצבים להבות אש. הוא מדבר ממקור שהוא זה שמעצב ומחולל את החיים. הוא מדבר מתוך הזרמים הכי פנימיים. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו, אז ענווה פסולה. זה תהיה ענווה פסולה, להגיד לו, תשמע, רגע, איך אתה מדבר בצורה כזו מלאת אש ותביעה ואמת? קצת ענווה, קצת זורק דעתי, זה לא דעתו שלו. פה זה דעה שיוצאת מבית קודשי הקודשים, מהארון המונח שם. משור שוויקרה, נשמתה דקול אלמין. וגאווה הזו היא ממולד בענווה, היא בכלל לא סותרת, הפוך. שיא הענווה היא בגאות השם. הממוזגת בגבורה ושמחה. מצד אחד יש פה גבורה, הרי אתם רואים, יש פה דברים חוצבי להבות אש, וחוסר יכולת בכלל לסבול את הרצון להנמיך את הלהבות. אבל שמחה, כיוון שנמצאים על הממשלה האלוקית, אז מתמלאים בשמחה, כי הכל פורח ומלא בהרמוניה, ואהבת נצח לכל. וזה גאוותם של צדיקים, גם על ישראל גאוותו. טוב, נעמוד כאן.